שומעים שזה הארץ.
בחודש שעבר הצליחו מנהיגי העולם לקדם מהלך היסטורי. מדובר בצעד שאולי נשמע כמו שיעמום כלכלי, אבל ההשלכות שלו ישפיעו על אזרחי העולם, ואולי אפילו על היכולת שלהם להתמודד עם משברים כמו משבר האקלים והקורונה. יותר מ-130 מדינות הסכימו באוקטובר האחרון לכונן מס חברות מינימלי בגובה 15%. המהלך הזה מנסה להילחם במרוץ העולמי של מדינות שמנסות לפתות אליהן את התאגידים הגדולים. לפי חלק מהערכות, המרוץ הזה גורם למרבית אזרחי העולם להפסיד בכל שנה סכומים דמיוניים, טריליונים על גבי טריליונים של דולרים שהיו יכולים לשמש לבניית תשתיות, בתי חולים, בתי ספר ותשתיות אזרחיות שיטיבו עם כולנו. מעלימות המס הגדולות ביותר בעולם הן חברות טכנולוגיה, תרופות ואנרגיה. אבל פעילות במקלטי מס היא לא דבר ששמור רק להן. רק בחודש שעבר חשפו מסמכי פנדורה איך רבים ממנהיגי העולם מחזיקים הון באמצעות חברות קש שרשומות במדינות כמו פנמה, בליז, סיישל ואיי הבתולה. לחשיפה של מסמכי פנדורה קדמו מסמכי פנמה ב-2016 שהראו גם הם איך האליטה העולמית מסתירה את ההון שלה ובמקרים רבים מתחמקת מתשלום מס. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בפרק היום ננסה להבין איך מקלטי המס משרתים את האליטה העולמית והאם המהלך החדש של מנהיגי העולם ישנה את המציאות הזאת. האורח שלנו היום הוא העיתונאי דניאל דולב מארגון שומרים, שהיה ביחד עם העיתונאי אורי בלאו, הנציג הישראלי בחשיפת מסמכי פנדורה, פרויקט רחב וכיף שכלל מאות עיתונאים מכל העולם. שלום דניאל.
אהלן.
אז כדי להתחיל להבין את הנושא הזה של מדינות שהן מקלט מס, בוא נתחיל בשאלה לכאורה פשוטה, אבל עם תשובה שהיא כנראה קצת יותר מורכבת. מה זה מקלט מס?
אוקיי, אז מקלטי מס, קודם כל, כמו הרבה דברים שהם לא חיוביים, כנראה שאם תשאלי את שרי החוץ של המדינות האלה, נגדך, מה פתאום? אבל האמת היא שבסוף אפשר לזהות מקלט מס לפי שני פרמטרים שהם משתנים בין מדינה למדינה, שאחד הוא הסודיות, שבה היא מאפשרת לפתוח חברות ולהפעיל אותן. לצורך העניין, יכול להיות שאני אפתח חברה ב-Cayman או בברמודה או ב-BVI, יהיה הבתולה הבריטים, ולא יהיה שום דבר on record שמחבר אותי לחברה הזאת. זאת אומרת, רשם החברות שם והחברה שבאמצעותה אני רושם את החברה, בדרך כלל יש משרדי עורכי דין שמתמחים בזה, הם ידעו מי אני, הם צריכים לדעת מי אני, אבל מי שינסה לקשר אותי, זאת אומרת, כל מה שקורה על השולחן, הדירקטורים של החברה הזאת, הם, אפשר לקרוא להם אנשי קש, הם חברות שמתמחות בדירקטורים להשכרה, שפשוט חותמים על מסמכים, ולא יש שום דבר שמחבר אותי לחברה הזאת שאפשר למצוא. זאת אומרת, בלי לקבל מסמכים רשמיים מהמדינה, שהמדינות האלה לא נותנות בקלות.
אז הדבר הראשון שמקלטי מס מאפשרים הם סודיות. מה עוד הם מאפשרים?
הדבר השני הוא באמת בדרך כלל מס חברות מאוד מאוד נמוך, לפעמים אפילו שום מס חברות.
אז הזכרת כמה מהמדינות שמשמשות כמקלטי מס. באמת, מי הן המדינות הבולטות שהן מקלטי מס ואיך הן הפכו לכאלה?
אז המדינות הבולטות באמת הן רבות מאוד, כי בכל אספקט, זאת אומרת, סודיות בנקאית למשל, היא אספקט שאנחנו יודעים שמאוד חזק בשוויץ. אבל מס החברות בשוויץ, עד כמה שאני יודע, הוא לא מאוד נמוך, ורוב החברות האלה לא נפתחות שם. לדעתי, אם אני זוכר נכון, שלושת המקומות שנחשבים המקלטי מס בעולם, זה ברמודה, איי הבתולה הבריטים, ואיי קיימן, שהן טריטוריות בריטיות. אבל יש עוד המון מדינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר דלאוור, בתנאים מסוימים בבריטניה, אתה יכול לפתוח letterbox company ואף אחד לא יודע שאתה קשור אליה, לוקסמבורג ועוד ועוד ועוד, ונדבר על זה בהמשך, אבל בהיבטים מסוימים אפילו ישראל.
ומה האינטרס באמת של מדינה קטנה להפוך למקלט מס, אם בסופו של דבר היא לא מקבלת בכלל רווחי מס על אותם כספים שמופקדים בה?
אז המדינות האלה כן מקבלות המון המון כסף מזה. אני קראתי איפשהו נתון אחד, אני לא יודע עד כמה הוא מדויק, אבל הוא בטח גרוסו מודו לא מאוד 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 רחוק, שבערך חצי מהכלכלה של איי הבתולה הבריטים נשענת על תעשיית הפיננסים הזאת. בין אם זה אגרות של לכל הפחות מאות דולרים בשנה לכל חברה, ועד התשלומים ממש לכל התעשייה הזאת של עורכי דין ורואי חשבון שצומחת שם באיזה אי עם דקלים וקוקוס. יש בניין אחד למשל של חברה כזאת שרשומות בו 19,000 חברות, נדמה לי שברק אובמה פעם התייחס לתופעה ואמר שאו שיש פה בעיה או שזה כנראה הבניין הכי גדול בעולם.
קשה לדעת מה ההיקף המדויק של הכסף שמוזרם למקלטי מס, אבל דוח של הארגון למלחמה בעוני, אוקספאם, שיצא ב-2016, עוזר לחשוף את התמונה. לפי הדוח, תאגידים אמריקאים העבירו בין השנים 2008 ל-2014 $1.4 טריליון דולר למקלטי מס. בראש הרשימה, שכללה את 50 החברות הגדולות בארצות הברית, נמצאת אפל, ולאחריה ג'נרל אלקטריק ומייקרוסופט. בעשירייה הראשונה נמצאות גם פייזר, גוגל ואקסון מובייל. העברת הכספים האלה התבצעה באמצעות 1,600 חברות בת שמפוזרות ברחבי העולם. במהלך הזמן הזה השקיעו 50 החברות 2.6 מיליארד דולר בלובי פוליטי שמאפשר בין השאר את מערכות המס שמטיבות איתן. לפי הדוח, תכנוני המס האלה עלו לכלכלה האמריקאית 111 מיליארד דולר בכל שנה וגזלו מהמדינות העניות בעולם 100 מיליארד דולר בכל שנה. לפי ה-OECD, מ-2008 ועד היום, שיעור המס שמשלמים תאגידים בינלאומיים רק הלך וירד. בשנה שעברה למשל, השלוחה האירופית של אמזון הכניסה 44 מיליארד אירו, וכנראה שלא תופתעו לגלות שמס החברות שהשלוחה שילמה עמד על אפס. אז באמת המדינות האלה זוכות לרווח כספי מאוד גבוה, ויש בהם מערכת פיננסית מפותחת בזכות אותם אנשים שבוחרים להפקיד בהן את הכספים שלהם, אבל אולי הן משלמות על זה גם איזשהו מחיר, כי בסופו של דבר הן נתונות לאינטרסים של בעלי הון שלא גרים בהן, הם לא מגיעים לשם לרוב, לא רוכשים מוצרים מקומיים, ואין להם שום עניין בפיתוח של תשתיות ומוסדות ומערכת דמוקרטית.
זה נכון ולא נכון, כי אתה גם צריך לשאול מה האלטרנטיבה, זה לא שאיים אחרים בקריביים הם איים מגה עשירים ו... לא יודע, אפשר לשאול כל מיני דוגמאות, הייתי הרפובליקה הדומיניקנית, כאילו זה לא שאם לא היה שם את תעשיית הפיננסים, אז היה צומח שם קטר הייטק. כנראה שזה היה עוד איזה אי לא מאוד עשיר באוקיינוס השקט או בים הקריבי, ולכן אני מניח שגם המדינות האלה עושות את החשבון הזה והולכות לשם. בסופו של דבר יש שם איזשהו מרוץ על התחתית, שהמדינות האלה נלחמות כדי למשוך חברות ועסקים וכסף שיבוא לשם, כי בסוף זה הדרך שלהם להכניס כסף, וככל שתהיה יותר אטרקטיבי, תקל יותר פתיחת חברות, תיקח לא 0.1% אלא 0% מס חברות, אתה תצליח יותר למשוך את הכסף הזה שהוא מתח, וזה בטח משהו שאטרקטיבי למדינות האלה, ועובדה שהן עושות את זה כבר עשרות שנים. בסופו של דבר, גם מדינות שהן לא מקלטי מס, מתחרות עם מקלטי מס. בכמה עשורים, השיעור הממוצע של מס חברות בעולם ירד מ-49% לבערך חצי מזה, וחלק מזה הוא בעצם כי גם מדינות שהן, נקרא את זה במרכאות מדינות רגילות, צריכות להילחם על לשמור את אנשי העסקים שלהם אצלהם, ושלא כל החברות ייפתחו לברמודה. אז חלק מהמאבק הזה הוא באמת באמצעות למשל רגולציה שמחייבת לדווח גם על רכוש שמוחזק בחברת קש במקלט מס, ואם זה באמצעים יותר מתוחכמים של לקבוע זיקות מס זאת אומרת, לפי תושבות ולא לפי רק רישום, אבל חלק מזה זה גם להוריד את מס החברות.
אז דיברנו על עניין הסודיות והעניין של מס מופחת, אבל בוא ניכנס קצת לפרטים. מה הסיבות המרכזיות שאנשים הולכים ופותחים חברות במקלטי מס?
אפשר לחשוב על הרבה סיבות למה בן אדם ירצה להסתיר נכסים. זאת אומרת, הדבר הראשון שהראש הולך אליו זה הסיבות שהן פליליות הארדקור. זאת אומרת, בדרך כלל המהות של הלבנת הון זה לנתק בינך לבין כסף שהושג בצורה לא קשרה. אם אני עכשיו מכרתי טונות של סמים, ואני רוצה להשתמש ברווחים האלה, אם יש איזושהי מערכת שבה אני יכול להתנהל הרחק מעיניין של הרשויות, ובעצם לעשות איזשהו סיבוב ככה שהכסף הזה ייראה שהמקור שלו קשר, אז בוודאי שזו הלבנת הון קלאסית של רכוש שהושג בעבירה וזה. אבל בדרך כלל במקלטי מס, אני ארשה עצמי אגיד בדרך כלל, אבל לא פחות נפוץ, זה סיבות אחרות שיש לאנשים. אתה יכול למשל להחביא כסף משותפים, אתה יכול להחביא כסף מנושים, אתה יכול להחביא כסף כי אתה יודע שתתגרש ואתה לא רוצה לשלם מזונות, או שאתה יכול לעשות תכנוני מס לגיטימיים, זאת אומרת לגיטימיים, תכנוני מס חוקיים, אני נשאיר רגע בצד הם לגיטימיים, שזה מה שעושות המון חברות גדולות, לרבות ענקיות האינטרנט, שרושמות באמת בדרך אירלנד, למשל היא מאוד פופולרית, פייסבוק המטה שלה הוא באירלנד, וזה בעיקר משיקולי מס. תכנון המס הוא, מבחינתנו, הוא גם מס שנגרע בצורה כלשהי, אבל הוא חוקי וצריך לעמוד באיזשהם סטנדרטים, אבל שוב, מבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על המערכת הזאת, הוא גם מאוד מאוד בעייתי. הוא כאילו תהליך די פשוט, ש... בסך הכל אתה משלם אגרה של כמה מאות דולרים בשנה. בפועל, התפעול של הדבר הזה בדרך כלל נעשה באמצעות עורכי דין שמתמחים בזה, וחברות של משרדי עורכי דין שמתמחים בזה מהצד השני, מהצד של המדינות שהם מקלטי מס. למשל, במסמכי פנמה שפורסמו ב-2016, מה שדלף היה מאגרי המידע של חברה כזאת, של משרד עורכי דין בשם מוסק פונסקה, שהיה אחד הגדולים בעולם. כביכול, זה כמו להגיד ש... לא יודע מה, לנהל את המיסים שלך בישראל, זה פשוט, אתה רק משלם מס. אבל בפועל, הפרקטיקה היא יותר מסובכת מזה, וזה משהו שהוא, גם אם על הנייר הוא נגיש, בפועל אנחנו רואים שבדרך כלל אנשים שעושים את זה, זה אנשים שיש להם בשבילם, אנשים שהתעסקו בזה. זאת אומרת, אתה עושה את זה רק מאיזשהו נפח של נכסים, או של הון, שבו זה נהיה משתלם, ההתעסקות הזאת.
מקלטי מס מצריכים מניפולציות מורכבות, וזו הסיבה שלרוב רק חברות גדולות יכולות ליהנות מהמקלטים האלו. הנה דוגמה אחת, מתוך רבות, לאופן בו אפשר להעלים את כספי המיסים ולגזול מהציבור כסף שהיה יכול לממן בתי ספר, בתי חולים, תשתיות וכדומה. נניח שיש לכם חברה למכירת חולצות. קודם כל, אתם צריכים לרשום את החברה, ששמה חולצות בעם, במדינה בלי מס חברות, למשל ברמודה. אחר כך, אתם צריכים לפתוח חברה נוספת במדינה כמו אירלנד ולקרוא לה חולצות דבלין, ואז לאחד בין החברות וליצור את חולצות דבלין בעם. למה דווקא באירלנד? אמנם יש בה מס חברות, אבל היא גם מאפשרת לחברות להעביר את הכסף שלהן ולשלם את המיסים במדינה אחרת בהתאם לשיעורי המיסוי במדינת היעד. השלב הבא, ופה זה הולך ומסתבך מעט, הוא לפתוח חברה נוספת בהולנד. למה? כי בהולנד אין כמעט מיסוי על קניין רוחני. והנה מדוע זה חשוב. נניח שהחלטתם למכור חולצה של החברה שלכם בארצות הברית במחיר של $100. לאחר הוצאות, נשארו לכם $50 של רווח, שעליהם אתם צריכים לשלם מיסים. אלא שאתם טוענים שעכשיו עליכם לשלם עוד $50 על זכויות השימוש בלוגו ובטכנולוגיה, שהם הקניין הרוחני של חברת חולצות דבלין בעם. כך שנכון שהכנסתם כסף, אבל למעשה לא הרווחתם דבר, ולכן אתם לא צריכים לשלם מיסים בארצות הברית. ועכשיו, $50 עוברים להולנד, ושם, כמו שאמרנו, אין מיסים על רווחים מקניין רוחני, מה שמשאיר בכיסי החברה $50. עכשיו צריך להעביר את הכסף לאירלנד, ומשם לברמודה, שהרי האירים מאפשרים לכם לשלם מס איפה שבא לכם. בברמודה יש שיעור מס חברות של 0%, מה שמשאיר בחשבון הבנק שלכם את מלוא הרווחים בלי שאף מדינה מצליחה לגעת בהם. אז על איזה היקפים כספיים באמת וסדר גודל עולמי מדובר?
ראיתי היום איזשהו מאמר שהתפרסם באתר של קרן המטבע הבינלאומית שהעריך ב-2019, שבכל שנה נגרעים ממדינות העולם בין 500 ל-600 מיליארד דולר בתשלומי מיסים, פשוט על ההון שנמצא שם, והערכות לגבי כמות ההון שמוחזק במקלטי מס, הם מאוד, שוב, במערכת שהיא כולה, אחד העמודים העיקריים שלה הוא סודיות, קשה לה לעמוד את זה במדויק, אבל הערכות הם איפשהו, לדעתי, בין 13 ל-36 טריליון דולר.
אז ההשלכות הכספיות על שאר מדינות העולם הן באמת מאוד גדולות. דיברת על סדר גודל של חצי טריליון דולר שנגרעים ממדינות העולם במיסים. הם היו יכולים לשמש למשל לתשתיות, לבריאות ולחינוך. מה ההשלכות החברתיות של מקלטי המס על העולם?
אני רואה בזה את הפעולה הכי רגרסיבית שאפשר לעשות, כי בסופו של דבר מי שמשתמש, כמו שאמרנו, במקלטי המס, הם אנשים שיש להם היקף מסוים של נכסים שבהם זה נהיה משתלם וכדאי להתעסק בזה. מה שאומר שאנשים שיש להם הרבה הון נמנעים מתשלום מס. ומצד שני, מי שהכסף הזה נחסך ממנו, מי שהמדינות היו יותר מוציאות עליו את הכסף, לפחות ככה היינו רוצים לחשוב, הוא אנשים שאין להם. זאת אומרת שיש פה בעצם מערכת שבצורה הכי פשוטה נותנת למי שיש להם על חשבון מי שאין להם. עכשיו אפשר לראות את זה גם למשל אם אנחנו מכירים אנשים שעושים רילוקיישן לאירלנד או לחברות, זאת אומרת כי המטה של חברה מסוימת נמצא שם מסיבות של מס, והאנשים האלה הם בדיוק אנשים שהם החלק העליון של האוכלוסייה, אני לא יודע, זה קול לצטט את גדי טאוב ולקרוא להם הניידים, כי זו בדיוק הניידות, ובאמת זו פשוט מערכת שמי שנהנה ממנה הוא מי שיש לו ומי שיש לו הרבה, ופוגעת במי שיש לו מאה.
אז יש גם השלכות בעצם של הגירה, של תנועה של למשל חברות גדולות למדינות האלה.
לחלוטין, לחלוטין. אנחנו רואים חברות, אגב, אחד הקשרים הכי בולטים בין הגירה לבין מקלטי מס הוא במדינה במזרח התיכון בשם ישראל, שב-2008 חוקקה חוק שנועד באמצעות הטבות מס משוגעות למשוך לפה מיליונרים בחזרה. תיקון החוק הזה נקרא חוק מילצ'ן, הוא גם נוגע קצת בתיקי האלפים שנדונים בימים אלו. עכשיו בגדול מה שהוא אומר זה שאדם שחוזר לישראל יש לו פטור ממס לעשר שנים על רווחים שנעשים מרכוש בחול, ויש לו אפילו פטור על לדווח. עכשיו הדבר הזה הוא באמת משוגע. אני ברשותך אצטט את ראש רשות המיסים לשעבר, שאמר על זה ב-2018, החוק הפך את ישראל למקלט מס מהטובים שיש בעולם. לא מצאנו דבר כזה בכל העולם. אין לנו מידע כמה החוק הזה עולה לנו בגלל חובת הדיווח, יותר נכון, הפטור מחובת הדיווח. אנחנו חולקים מידע עם מדינות אחרות במסגרת המאבק בעון השחור, החוק הזה לא מאפשר לנו להחליף מידע, וב-OECD דורשים איתנו לתקן את זה. זה מה שנקרא חוק מילצ'ן.
ישראל היא מקלט מס, אבל לקבוצת אנשים מאוד מסוימת.
לקבוצה של יהודים עשירים שיכולים להיות תושב חוזר ולחזור לישראל. ובאמת, אגב, עושים את זה. ויש כאלה מיליארדרים ישראלים שממש חזרו לפה לכמה שנים ועזבו כשהפטור הזה נגמר. אני חושב שאפשר לתהות היום האם חוק מילצ'ן הוא לא ההגדרה הכי מדויקת שיש למקרה שבו האינטרס של יחידים בעלי הון בא על חשבון האינטרס הציבורי. בעיצוב של חקיקה, וזה די בלתי נתפס, אני מוכרח לומר.
ובאמת יש מקרים כאלה שאנשים מתכננים איפה לגור או איפה לחיות או לעבור ממקום למקום כדי להימנע מתשלום מס?
לחלוטין כן, ברמה שלפעמים זה ממש להיות כמות ימים מסוימת בשנה, ואפילו אגב לד זפלין בגלל משטר המס בבריטניה בשנות ה-60 וה-70, לא יכלו להיות בבריטניה יותר ממספר ימים מסוים בשנה, והקפידו על זה, וזה לגמרי מסיבות של מס.
מה, אז הם עברו ממדינה למדינה? מה הם
כן,
עשו?
כן, שהוא דעתי את רוב השנה בארצות הברית, אף שהם בריטים.
למיסי החברות במדינות השונות, יש גם השלכה על הרכב האוכלוסייה ועל הגירה. בקליפורניה, שהיא הכלכלה החמישית בגודלה בעולם, סובלים בשנים האחרונות מהגירה שלילית. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא עזיבה ניכרת של חברות ותאגידים את המדינה בעקבות מה שהם מכנים סביבה עוינת לעסקים. קליפורניה ממוקמת במקום הלפני האחרון בארצות הברית מבחינת המדינות שבהן מבנה המס מטיב עם בעלי העסקים. יש בה רגולציה נוקשה ומדיניות פרוגרסיבית בכל מה שנוגע לשמירה על איכות הסביבה. האפשרות של חברות לקום וללכת למקום שבו יוכלו לשלם פחות מיסים היא אחת הבעיות המרכזיות של עולם המיסים הבינלאומי. באוקטובר האחרון, יותר מ-130 מדינות שמייצגות 90% מהתוצר הגלובלי הסכימו על מס חברות מינימלי של 15%. כלומר, הן לא יוכלו להטיל מס נמוך יותר על חברות שיפעלו בהן. המסע ומתן על ההסכם הזה התנהל שנים רבות בחסות ה-OECD וקיבל תאוצה עם כניסתו של ג'ו ביידן לבית הלבן. יש גם ביקורת על ההסכם הזה. ארגון אוקספאם, למשל, אומר שהוא יתה את ההכנסות העולמיות ממיסים לטובת המדינות העשירות על חשבון המדינות המתפתחות. דניאל, האם בעקבות ההסכמה הזאת מקלטי המס צפויים להיעלם?
אז קודם כל, מצד אחד, ההנחה שלי מהשרבול היא שהם הולכים להיפגע, או הולכים לפחות להשתנות. יש גם ביקורת על הדבר הזה שזה לא מספיק, ושאין לזה מספיק שיניים, ואנחנו בוודאי יודעים ש... 15% זה פחות ממס החברות שיש בישראל, זה עדיין אטרקטיבי, ואת הסודיות, שגם היא אגב הולכת ומתקרסמת בשנים האחרונות, ויש יותר חובות דיווח, בין אם זה חובות דיווח על אזרחים שפותחים חברות במקלטי מס, ובין אם זה יותר הסכמים של העברת מידע בין מדינות. ועם זאת, לא הייתי כל כך מהר מכריז על מותם של מקלטי המס ושל התופעה הזאת, כי בסופו של דבר גם על... אחוזים הרבה יותר קטנים של מס חברות, זה עדיין ישתלם, ואני מעריך שיהיה עוד פנדורה, עוד פנמה, עוד מקלטי מס לחשוף, גם עוד 5 וגם עוד 10 שנים. אגב, סיבה נוספת שאתה שומע הרבה מאנשים שרוצים להסביר לך למה הם שמו את הכסף שלהם במקלט מס, הסיבה אחת יכולה להיות קשורה למס ירושה שיש במדינות מסוימות. אתה שם בקרן נאמנות, בדרך כלל במקלט מס, רושם, שם את הרכוש בקרן נאמנות על שם הילדים שלך שהם המוטבים, ואז כביכול, כשאתה מת, הרכוש לא עובר ידיים ואתה לא מוריש אותו, והדבר הזה עוזר מאוד להתחמק ממס ירושה. ושוב, כמו שאמרנו, סיבות אחרות שיכולות לגרום לך לחשוב שאנשים ינסו להגיע לכסף שלך, נושים הרבה פעמים, דבר נהדר.
ב-2016 היית חלק מחשיפת מסמכי פנמה, פרויקט שפורסם כאן בארץ, ובחודשים האחרונים לקחת חלק בתחקיר מסמכי פנדורה. זאת ההדלפה הכלכלית הכי גדולה בעולם, יותר מ-12 מיליון מסמכים, שמקורם ב-14 חברות המספקות שירותים במקלטי מס. מאות כלי תקשורת לקחו חלק בעבודה על הפרויקט הזה, ופרסמו באותו יום בעצם את התחקירים שלהם. אתה יכול לספר לנו קצת איך עבד שיתוף הפעולה בין מאות העיתונאים שהשתתפו בפרויקט?
אז בעצם ICAJ, הארגון הבינלאומי של עיתונאי התחקירים, שכבר די רגיל בחמש השנים האחרונות לעשות שיתופי פעולה כאלה בין עיתונאים בעולם, הוא זה שקיבל את ההדלפה. שני הדברים העיקריים בעיניי שאפשרו את שיתוף הפעולה הזה, זה שתי פלטפורמות ש-ICAJ פתחו, אחת אפשר לקרוא לה נגיד גוגל של הפרויקט, שזה בעצם מקום שבו, תחשבו על ההיקף העצום של המסמכים האלה, והכל מאונדקס בצורה שאפשר לחפש בה ולחפש מילים גם ב-PDFים. זה אתגר טכנולוגי לא קטן בכמות כזאת. והדבר השני, שהוא קצת יותר בינינו קראנו לו הפייסבוק של הפרויקט, הוא בעצם מרחב שיתופי שבו כל דבר שאתה מגלה, כל קצה חוט, כל סיפור שמתגבש ואתה מתחיל לעבוד עליו, מצופה ממך לשתף אותו שם. והדבר הזה מייצר שיתופי פעולה מאוד מעניינים, כי כשיש אנשים מ-100 מדינות, אז בהרבה מהסיפורים יש פן שהוא חוצה מדינות. אז עכשיו במקום להתחיל לחפש מי התחקירן במונטנגרו שיעזור לנו להגיע לאתר הנופש שמרטין שלף וחיים רמון היו, החליף ידיים ביניהם, אז במקום זה אתה פשוט כותב פוסט, ותוך שנייה עובד על זה עם עיתונאי מאוסטריה ועם עיתונאי ממונטנגרו, וכל שיתוף הפעולה הזה הוא עבד כל כך טוב, עוד בפנמה ועכשיו גם בפנדורה, שזה, אני מוכרח לומר, אחד הדברים המדהימים, כאילו, ואף אחד לא מפר את האמברגו, וכולם משתפים על מה הם כותבים, וכאילו זה אמברגו שחודשים נמשך עכשיו, אפשר לתחמן את זה, אפשר להוציא את הסיפורי, אפשר לתחמן במלא דרכים, אבל אף אחד לא מתחמן. זה היה מאוד מרשים בעיניי, לראות עיתונאים, עיתונאים מכלי תקשורת גדולים, מה-BBC, מה-Guardian, וכאילו פשוט מתמסרים לעבודה הזאת, ומתמסרים לשיתוף פעולה הזה בצורה ש... אתה יודעת, אנחנו עיתונאים, אנחנו יודעים מה זה מלחמות אגו, ומלחמות אגו בין כלי תקשורת, פשוט שמים את זה בצד. זה היה מאוד כיף לעבוד ככה.
הארגון הישראלי שהשתתף בתחקיר הזה הוא ארגון שומרים, אתה יכול לספר לנו עליו?
כן, אנחנו בעצם ארגון שהוא יוזמה פילנטרופית, אנחנו מוסד לאור כוונות רווח שחי מכמה תורמים, הגדולים שבהם הם קרן של גרי ולורה לאודר, יהודים מארצות הברית, שבאמת רואים בזה פרויקט פילנטרופי, שבסוף המישן סטייטמנט שלו היא שעיתונות תחקירים טובה, ועצמאית ועם יכולות הוא משהו שהוא אינטרס של דמוקרטיה חזקה ומתפקדת. אני חושב שהעובדה שאנחנו ארגון לא מטרות רווח, ואני לא חושב ששומרים יחליף את הארץ ולא את ערוץ 2 ולא את ידיעות אחרונות, מאפשרת לנו דווקא לשתף פעולה, ובאמת רוב הפעמים אנחנו משתפים פעולה עם כלי תקשורת בפרסומים שלנו. אנחנו פשוט נותנים את התחקירים שלנו שהתפרסמו במקומות אחרים. ואני לא בטוח שאם מישהו היה חושב, רגע, אני אתחרה איתו מחר על פרסומות או על טראפיק, או על, אני לא יודע מה, אני לא בטוח שזה היה עובד. זאת אומרת, זה לא שאין מחסומים, אבל הדבר הזה הוא מאוד שונה, אין בעצם אף כלי תקשורת שמתנהל ככה בישראל. בארצות הברית אנחנו בנויים לפי הדגם של פרו-פאבליקה האמריקאי, שבכל עוד באיזה 15 שנה זכו באיזה 6 פרסי פוליצר, אז אני יכול רק לחלום על זה כרגע, אבל אנחנו ארגון מאוד צעיר שקיים קצת פחות משנתיים, ואני מקווה שאנחנו מתחילים להראות שיש מקום לדבר הזה גם בישראל.
דניאל, תודה רבה.
תודה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אפשר להאזין לפרק הזה וגם לפרקים הקודמים שלנו בכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם וגם באתר הארץ. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לשתף אותו או לשלוח לחברים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.